מה למדנו פעם שעברה?
לא מתחילה המציאות אלוקי ולא מה...
איזה פסקה למדנו? היי?
פסקה
ב'. ב'?
לא ב'.
התחלנו את ב'?
כן,
סיימנו את ב'. טוב, אז אני הייתי רוצה לפתוח עוד סוגיה. אמרנו שאנחנו קצת ככה, כדי להספיק קצת במהלך השנה, נדלג על הערים, נקפץ על הגבעות. אז הייתי רוצה לפתוח פה סוגיה שהרב חוזר עליה בכמה פסקאות פה. פסקה ה', פסקה ו', פסקה ז', וגם אחרי זה. בואו נתחיל אולי בפסקה ז', אולי זה הכי פשוט, ככה מכאן להתחיל. האמונה הטבעית, אמא שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה, ותעשה, ואז האמונה הטבעית, ותעשה כולה אמונה תורית. מאוד מעניין אותה הגדרות פה, אמונה טבעית, אמונה תורית. ואז, עם כל עוזה ואימוצה, מזדככת ומתעלה ועומדת לעלות תמיד. מה זה? אז היא, עם כל עוזה ואימוצה, מזדככת ומתעלה ועומדת לעלות תמיד מעלה מעלה בתואר וניקיון, ובאותו העוז והעומד שהם מתקפלים, ישון הכפלה, שהם מתקפלים יותר ויותר מפני התואר והבהירות האלוהית ההולכת ומופעת אל הסוד האמונה בחירותה החופשית, מאורה של תורת השם תמימה משיבת נפש. טוב, משיבת נפש. אז בואו נתחיל. אנחנו יודעים שיש אמונה טבעית. אמונה טבעית נקרא לה אמונה סגולית. זאת אומרת, עצם חלות האומן באומנות, כפי שהגדרנו את המושג אמונה, שאמונה זה בעצם עצם המציאות האלוהית בנבראים, בסדר? אז הבורא בבריאה, האומן באומנות וכו'. אז זאת האמונה הטבעית. האמונה הטבעית יש לה יתרון גדול, שהיא לא תלויה באדם. היא נמצאת בו כטבע, אמונה טבעית. היא תכונה, היא אופי. היא לא תלויה באדם. ואם היא לא תלויה באדם, אז היא לא תלויה בבחירה של האדם. לכן גם אם הוא לא בוחר לגלות את האמונה, האמונה נמצאת בקרבו כטבע. וב' הוא גם לא צריך ללמוד את זה, כי זה טבע. כל דבר שהוא טבעי, אני לא צריך ללמוד. ניקח דוגמה פשוטה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, שכל מה שהוא קשור לעולם חומרי, בעולם שלנו, הוא טבעי. נגיד, המערכות הפיזיולוגיות בגוף האדם עובדות באופן אוטומטי. נכון? אנחנו לא צריכים ללמוד רפואה כדי להפעיל את מערכת הנשימה ואת מערכת העיכול. גם אין לי שום מושג ברפואה, המערכות הפיזיולוגיות עובדות באופן אינסטינקטיבי, אוטומטי, טבעי. אז א', כל דבר שהוא טבעי הוא לא תלוי בבחירה של האדם, ב', כל דבר שהוא טבעי הוא לא דורש למידה. אבל דבר שהוא לא טבעי, אז כלומר הוא לא חלק מהטבע שלי, מהאופי, מהכישרון, מה-DNA, ברור שאני צריך לבחור אותו, וב' ברור שאני צריך ללמוד אותו. טוב, בואו לא נתפזר יותר מדי, לענייננו. אז יש בכל אדם, מצד האמת בכל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה מאמינה. מאמינה הכוונה שיש בחלות של אומן באומנות, מלמעלה למטה. אז האומן שבאומנות, שבדומם צומח חי, התורה לא הגדירה אותו. האומן שבאומנות, שבאדם, התורה הגדירה אותו, צלם אלוהים. האומן שבאומנות בישראל, התורה הגדירה אותו. בנים אתם לאשם אלוהיכם. חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנקראו בנים למקום. זה מדרגה חדשה. בכל אופן, אז האמונה הטבעית היא נמצאת בכל נברא. כרגע נדבר על עם ישראל. יש בישראל אמונה טבעית. שהאמונה הטבעית הזאת היא נמצאת בעצם מציאות הנשמה שבאדם. היא לא דורשת בחירה, היא לא דורשת למידה, וזאת האמונה הנמצאת בעיקר אצל ההמון.
אמונה באשר דווקא?
כן.
גם אצל אדם
הטעיס? מה? ברור. אמונה טבעית הזאת היא טבע, היא לא נעלמת. אם תביא לי ספר אורות, או אם אני אסתובב ואמצא ומצאתי ספר אורות, אז כדאי לכתוב מקור חשוב מאוד. לגבי שאלתך, מהלך האידאות בספר אורות, בסדר חברים, אין לכם את הספרים. מהלך האידאות בספר אורות, אני קורא ממש פרק א' בהתחלה, בסדר? ההכנה לרעיון האלוהי, הכוונה שיש בנו, אנחנו כאן, כן, כאן, זאת אומרת, אנחנו כאן שיכול להתכונן עליו משהו. בסדר? כן, המילה הכנה, הכוונה שיש לי הכנה לזה, כלומר יש לי איזה כאן שהוא הבסיס והתשתית לקבל את הדבר. בסדר? אז ההכנה לרעיון האלוהי, יש בנו הכנה לרעיון האלוהי, נמצאת היא באיזה אופן, חבר'ה, זה משפט מאוד חשוב, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. זאת אומרת, יש הכנה לרעיון האלוהי, בשפה של, 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 של מידת האמונה, יש אומן באומנות, בין אם זה מתגלה באופן גלוי, בין אם זה סמוי ונסתר מן העין. עוד פעם, ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי, נקודותיים. באיזה אופן? א', גלוי, ב', או נסתר, ג', ישר, נגיד גוי, מגלה את האומן שבו, אם זה ישר, שמצוא בני נוח, או מעוות, מגלה את האומן שבו באסלאם. שקר, גוי לא אמור לשמור, דת הגוי זה דת שמצוא בני נוח, זה לא האסלאם. אז ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, ישר ומעוות, זה יכול להיות גם אתאיזם. בסדר? בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. וההכנה לרעיון האלוהי הזה, שנמצאת בטבע, כרגע נדבר על האדם, היא מחולל לדתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים. מה, אתה רוצה חיוך? היא מחולל דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. אם כן, כל מה שמתחולל במציאות, בין אם זה בקודש, בין אם זה בחול, בין אם זה בכלל, בין אם זה בפרט, בין אם זה אמונות ודעות, בין אם זה פוליטיקה, סדרי פוליטיקה וסדרי החברה, כל זה מתחולל מהממד האלוהי הנמצא באדם, בין אם הוא גלוי, בין אם הוא נסתר, בין אם הוא ישר, בין אם הוא מעוות. ואם אתה רוצה שאני אעריך יותר, אני מוכן להעריך יותר, אבל אני כבר סוטה מהנושא של השיעור, אבל זה, אני מקווה שאמצא את זה מהר. אני עם ההרצאה הישנה יותר קל לי, ההרצאה הזאת יותר קשה לי. שלי ספר אורות ישן, הוצאה ישנה יותר קדם צו. בקיצור, מה שאני רוצה לקרוא לכם זה שהרב כותב רגע, מצאתי את זה. טוב, הרב כותב באורות באיזשהו מקום שיש צד באתאיסטיות שהוא יותר אמוני מאשר אמונה. אני אגיד בעל פה רגע מה הצד האמוני שנמצא באתאיזם יותר מאשר באמונה? זה כשאני מאמין במשהו, אני יכול להצביע על יש. כי אני אומר, זה זה. אבל ברגע שאני אומר על האינסוף, זה זה, הקטנתי. כי זה לפי המושגים שלי. האתאיזם אומר, אין. ברגע, בזה שהוא אומר, אין, זה יותר קרוב לאמת האלוקית מצד עצמה, מאשר להגיד יש. יש ספר שנקרא אורות האמונה, שרב כתב, על גרעין האמונה נמצא באתאיסטיות. אבל אני רוצה למצוא את זה באורות, זה משקה חשובה קצת קשה. טוב, אני לא זוכר כרגע איפה זה נמצא. הנה, נראה לי מצאתי. אורות ישראל, פרק ה', פסקה ד', אני קורא באמצע. הרב מדבר על הנצרות, האסלאם והאתאיסטיות, ואז הוא אומר ככה, אמצע פסקה ד'. הנצרות חשבה, עוד פעם, אורות ישראל פרק ה', אמצע פסקה ד', הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה עמידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. אני מדלג. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם, בחסד המוסר, את האלוהות ומרגישתה, לכן הייתה יותר עסקה במוסר, חסד ורחמים, כל זה. כן היא המוסלמיניות, האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה. סוגיה שלמה ש... 29 שייך לחוכמה והגבורה, והנצרות יותר שייכת לחסד והמוסר. לענייננו, אני מדלג לעניין שלנו. כי האלוהות, תראו, זה משפט מסוכן מאוד. כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת, שכן, הנצרות הלכה יותר לצד המוסרי, והאסלאם הלך יותר לצד השכלי וכו', והגופני. כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת, על פי מידה של נבראים, כחוכמה וגבורה אצל האסלאם, וחסד ורחמים אצל הנצרות, וכל מיני מעלות כאלה, ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות, עצם זה שאני אומר מה יש על האמונה, על האלוהים, ולכן היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שיקרותה והיעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, הכפירה, האתאיזם, שאומר אין אלוהים, שצדקה ממנה, האתאיזם, שלילת האמונה, צודקת ביחס לגילוי האמונה, יותר מגילוי האמונה, כי היעדר והשלילה, כן, לא פעם, זה ביחס לנצרות והאסלאם, לא ביחס ליהדות. כן, היהדות אומרת, זה אין סוף אלוקי, אין לנו בזה הבנה. אבל הנצרות והאסלאם כן ניסו להגדיר את זה במושגים של נבראים. הצמצמו את האינסוף לסוף. ממילא האתאיזם, הוא אומר אין אלוהים, אבל הוא בעצם אומר אני לא יכול להיות שייך אליו, כי הוא אינסוף. אז מהבחינה הזאת, הכפירה השוללת מנצחת את האסלאם והנצרות, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה. הכפירה השוללת צדקה, כאן הוא מדבר בעיקר על המעלות שהנבראים יכולים להצביע עליהם, שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. תראו את המשפט, המשפט הבא. כי ההיעדר והשלילה, ההיעדר והשלילה ביחס לאלוהים, הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. זה באמת, זה נכון, זה סובייקטיבי ביחס אליי. ובזה הם אמת. מדוע זה אמת? כי אני כסובייקטיבי לא יכול להשיג. שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, אני אומר מה האלוהות כן. האלוהים חכם, האלוהים גיבור, האלוהים בעל חסד, האלוהים בעל רחמים. כן? אז שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוקות. מפני שההגבלה והאפסיות, איזה משפט, כזה קשה פה. מפני שההגבלה והאפסיות אינם הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ממה שתהי מוצצת, מלשון הצצה, ממה שתהי מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות. יותר נכון להגיד אפס ושלילה על האלוהות, מאשר להגיד יש על האלוהות. איך יצא מזה היהדות? האתאיזם אמר עין. הדתות האחרות אמרו יש. איך יצא מזה היהדות? בשלום. היהדות אמרה באמת, אין לנו מושג. עין. אחרי שאני הבנתי שזה עין, בואו קצת נקרב את זה אל היש. לכן, למשל, אני שואל שאלה, אני ברחתי מהשיעור לגמרי, ברחתי מהנושא. לכן, למשל, הכוזרי, מתי הכוזרי מתגייר? מוכן פתע מהם בהתפטרות. מתי הכוזרי מתגייר בספר הכוזרי? תחילת מאמר שני, נכון? יופי. אז אם כן, עד סוף מאמר ראשון, שאלות של גוי. מתחילת מאמר שני, שאלות של יהודי. יפה. מה השאלה הראשונה ששואל יהודי? כלומר, גוי שהתגייר? שמות האלוהים, נכון? הוא רוצה להכיר את שמות האלוה. מה אומר רבי יהודה לוי? התארים שלנו הם תארים שוללים. אחד מהתארים, נכון? תארים, כלומר, אני לא אומר מה כן. אני אומר מה לא. האל הגדול, כלומר שהוא לא קטן. אני לא יודע מה זה גדול, לא יודע מה זה אל גדול. לא יודע מה זה גדול אצלי, במושגים שלי. חדר גדול, חדר קטן. בסדר, אבל כשאנחנו אומרים אל הגדול, זה לא, אני לא אומר מה כן. אני אומר מה לא, הוא לא קטן. הגיבור, הוא לא חלש. והנורא, טוב, צריך להגיד מה זה נורא כדי להבין מה ההפך. אבל אחד מהתארים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו לא מגדירים את האלוהות, אנחנו מגדירים מה האלוהות היא לא. תארים שוללים, זה נקרא. זאת השאלה הראשונה של הגוי שהתגייר כוזרי, כי הוא רוצה להבין את מהות ההוויה. מה אני לא חייב יהודה לוי? אי אפשר להבין את המהות. אני יכול להגיד לך רק מה לא. יש עוד תארים יחסיים, עוד תארים שוללים. אני לא יכול להגיד לך מה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן אומר הרב, מפני שההגבלה והאפסיות ביחס לאלוהות, אנחנו מוגבלים, ואנחנו אפסים, אפס, ביחס לדבר על האלוהות. לכן מפני שהגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ביחס לאלוהות, ממה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות של ההוויה והישות, שאין, שכל מה שנגיד על ההוויה והיש, שאין במציאות הנבראים, אבל רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. אני תמיד אומר את זה בשפה הפשוטה, הכי קל להסביר ככה. שני בעלי דין באים לדיין, אחד יוצא זכאי, אחד יוצא חייב. זה שיוצא זכאי אומר השופט בעל חסד, זה שיוצא חייב אומר השופט אכזרי. מי צודק? אחרי בשאלה, מי צודק? האם השופט הוא חסדי של חסד או אכזרי? הזכאי אומר חסד, השופט רחמן, לצאתי זכאי, החייב אומר השופט אכזר. מי צודק? הוא רחמן או אכזר השופט? לא זה ולא זה, הוא שופט אמת. אלא אליך זה התגלה ברחמנות ואליך זה התגלה באכזריות, אבל אל תגיד השופט רחמן השופט אכזר, אליך זה ככה התגלה. נכון, אנחנו 30 יום לפני פורים, אפשר כבר להתחיל. נכון, אז אחד שם איזה מסכה על הפנים לילד, שם מסכה של יצן מחייך, מה יגיד הילד? איזה אדם מחמד. מחליף מסכה, שם מסכה של אריה שואג, איזה מפחיד. מי צודק? הוא יצן מחייך או אריה מפחיד? זה מסכה, תוריד את שם מסכות, אתה לא זה ולא זה, אתה משהו אחר. לכן השם אלוהים אמת, הוא אמת, אלא מה? שהאמת האלוהית מתגלה לפלוני ברחמנות ולאלמוני באכזריות, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו.
למה?
מה? כי זה שאלה חדשה עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא החליט שבעולמנו הוא מתגלה בכל המידות? שאלה חשובה, זה לא הנושא עכשיו. לעבור לזה? אני מוכן. תראה אגדות רבה בר חנה, רבה בר חנה מאמרי ראייה, עמוד, לא, זה מקור חשוב, אבל אני אפשר לך את זה עכשיו. אגדות רבה בר חנה, תסתכל על, אני לא זוכר, זה עמוד זה שם 400. אין פה ממריריה?
יש בבית מדרש לכלבים?
לא, 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 לא. קיצור, אגדות רבה בבא חנה, כשהרם מדבר למה צריך שתהיה אחדות במידות, אחדות המידות. טוב, הרם מדבר את זה במקום. בכל אופן, אם כן, אז אני חוזר אלינו. כן, אז מה יוצא? אז יש אמונה, אז יש אמונה שהיא אמונה טבעית. בסדר? האמונה הטבעית היא בעצם ה-DNA האלוהי שנמצא בטבע האנושי. טוב. עכשיו, מה היתרון של זה? אני חוזר רק שלא נאבד את הקשר. מה היתרון? היתרון שזה קבוע, מלמעלה למטה, זה לא בחירי, וכמובן זה לא דורש למידה, זה קבוע. ולכן אצל עמך בית ישראל, מה שנקרא היום ההמון, בסדר? פעם קוראו לזה ספרדים, נקווה שכבר לא, אצל ההמון, האמונה הטבעית, העוברת בקבלה ובמסורת מדור לדור, היא אמונה פשוטה, מצד המסורת, וזהו. נכון? אני לא חקרתי זה, לא למדתי זה, לא עמקתי בזה, לא עיינתי בזה, לא הוכחתי לעצמי שזה נכון, אולי אפילו גם לא כפרתי בזה. זה קיים בי כטבע. יפה. אומר הרב, שימו לב חברים, זה נקודה מאוד יסוד, הרב חוזר עליה פה בכמה מקומות. אבל, היות ומותר האדם מן הבהמה הוא השכל והחוכמה, הבחרה הראשונה ב-18 כבקשה, אתה חונה, סליחה, אתה חונה לאדם דעת, חוננו מתחה חוכמה בינה ודעת, אז ברור שהאדם לא יכול להסתפק רק בסגולה האלוהית החלה עליו מלמעלה למטה, אלא הוא צריך להופיע את הסגולה האלוהית הזאת מתוך בחירתו החופשית, שלפי חלק מהראשונים הבחירה החופשית של האדם זה צלם אלוהים שבו, סליחה, והמעלה העיקרית שיוצאת דרך הבחירה החופשית זאת החוכמה, זאת המעלה העיקרית של האדם, אתה חונן אדם דעת. לכן ברור שהאמונה הטבעית חייבת להתרומם למדרגת האמונה התורית. קוראים לזה לימוד אמונה. הרב יעריך בזה מהרבה זוויות. אני קורא שוב. זי, האמונה הטבעית. אם מה שיש בה מהעוז הטבעי, כל דבר שהוא טבע, יש בו עוז, יש בו גבורה, אתה לא צריך ללמוד את זה, זה לא תלוי בבחירה שלך, בדיכאון שלך. זה נמצא בך. לכן יש בה מעוז הטבעי והרעננות של האומץ. למה זה רעננות ולמה זה עוז ואומץ וכו'? כי זה טבוע בי כטבע, זה לא תלוי בחולשות שלי, זה לא תלוי במצבי הרוח המשתנים שלי, אז אף על פי שהאמונה הטבעית יש בה איזה עוז טבעי ואיזה רעננות של אומץ, ולכו תוציאו מאיזה יהודי בן 90 ממרוקו את האמונה הטבעית שלו, לא תצליחו להוציא בחיים, גם אם תקשו עליו 100 קושיות, איפה אלוהים? הוא לא יקנע. למה? כי יש לו רעננות של אומץ ועוז טבעי, שהאמונה הזאת חיה בו כטבע. אז אף על פי שיש יתרונות גדולים לאמונה הטבעית, האמונה הטבעית היא מה שיש במעוז הטבעי והרעננות של האומץ, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה. היות ומעלת האדם לבריאות זו בחירה חופשית, ושיא הבחירה החופשית זה השכל, ובישראל השכל מופיע על ידי תורה, לכן ברור שהאמונה הטבעית חייבת להתעלות למדרגה של אמונה תורית, ואז אמונה של תורה מתוך לימוד, מתוך הבנה, מתוך ברור, מתוך העמקה, ואז האמונה הטבעית תהיה כלולה באמונה התורית, אבל בצורה אחרת. אנחנו לא מבטלים את האמונה הטבעית, רק היא תופיע בלבוש אחר. עוד פעם, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה, ותעשה כולה אמונה תורית. אני רוצה פה רגע באמצע המשפט, כדי שתראו שהנקודה הזאת חוזרת כל הזמן פה במידות הראייה, בערך אמונה. גם פסקאות הקודמות, גם פסקאות הבאות, אני אקרא אולי עוד פסקה יותר. הנה, תסתכלו למשל בפסקה ה', תסתכלו בפסקה ה'. האמונה האלוהית, זה האמונה הטבעית, היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. אני לא צריך להיכנס לכל הסוגיה למרות שזה חשוב. שורה שלישית, כן תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו. כאן הרב פותח עוד סוגיה, איך אנחנו עולים מאמונה טבעית לאמונה תורית, מהביטויים פה מתום האמונה לתורת האמונה, איך זה לא רק אצל עשירי הרוח, מה שהרב קורא אצל החכמים, אלא גם אצל ההמון בדור גאולה. אבל נעזור גם, רק רוצה שתראו שהרב חוזר על מתום האמונה לתורת האמונה, מאמונה טבעית לאמונה תורית. רק אני חוזר שוב רגלי, כן תורת האמונה, שורה שלישית, כן תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה. אז תמימות האמונה צריכה להתעלות לתורת האמונה, ובוודאי בדור גאולה, באלף השיפה תחום האמת החוכמה וכו'. כן.
זה משהו שקורה לבד?
לא, זה משהו שאנחנו ראויים לו, רק צריך, זה כמו יש גל. כן, בסדר, הלכתי לים באשקלון, אין בסדרות ים, הלכתי לים באשקלון, יפה, עכשיו אני עם גלשן, רוצה לגלוש עם הגלשן, הגיע הגל, יפה, האם אני גולש עם הגלשן טבעי, או שפחות אני צריך לעלות על הגל? תעלה על הגל. אני לא יכול להישאר בחלק שאין שם גל ולהגיד, קח אותי. הוא לא יקח אותי. כבר ברור שאני צריך לעלות על איזה גל. עכשיו, אני חוזר ואומר רגע. אחד, מדרגת האדם היא הבחירה החופשית שלו. זה מה שמחיר אותם מכל הנבראים. שתיים, שיא הבחירה החופשית זה השכל. שלוש, אמרתי בחצי משפט צריך לחדד את זה. שלוש, הזוהר אומר, באלף השישי, בעיקר בחצי השני, של האלף השישי, כי תמיד ב-500 השניים של האלף, וערב ובוקר, אז ערב יותר מחשבה, ובוקר יותר הביצוע, אז החלק השני, בשנת 5500, לפני 270 שנה ו-80 שנה בערך, 86 שנה, אז נפתחו באלף השישי, פתחו מנות החוכמה, ואז שנפתחו מנות החוכמה, בין חוכמת הקודש, בין חוכמות החול, אז ברור שאנחנו צריכים להופיע את המדרגה הראויה לדור, הראויה לתקופה. אז א', זאת מעלת האדם בחירה חופשית, ב' זו מעלת האדם דרך שכלו, ג' זו מעלת התקופה. אז תום האמונה חייב להתעלות לתורת האמונה. הרב מסביר פה וגם מקומות אחרים איך ההמון ראוי לעלות במדרגת תום האמונה לתורת האמונה, ואיך עושים את זה. בסדר, איך מלמדים אמונה לבית כנסת של אנשים בני 80 שלומדו אמונה בסדרות, לאנשים שלומדו אמונה בחיים. בסדר, צריך ללמוד איך עושים את זה, אבל ברור שתום האמונה צריך להתעלות למדרגת תורת האמונה. לא רק אצל אנשי החוכמה, גם אצל ההמון. בעיקר אצל ההמון, זה החידוש של התקופה. זה מסובך איך עושים את זה, אבל זה לא יקרה לבד. זה קורה לבד באומן שאנחנו ראויים לזה. אבל כדי שזה יצא לפועל, אני צריך לעשות פעולה כדי שזה יקרה. לא כל מה שאני ראוי יוצא לפועל באופן טבעי. אני צריך להתאמץ כדי להופיע את הראוי הזה. יש לי כישרון לנגן בכינור. אני ראוי, יש לי כישרון. אם אני לא אתאמן ונגן בכינור, אז אני לא יודע לנגן בכינור. בסדר? ברור. טוב, בואו נקדם. כן.
אבל אם יש כאלה, כמו שאתה
מניחה,
אותו
מרוקאי
בן 90, לא צריכים את זה.
אתה חושב, אתה מציג, אתה מניח הנחה שמי מה שאתה צודק.
לא, שואל, לא יודע.
אתה שואל, אז בואו נציב את זה קודם כל כשאלה.
כן.
אחרי זה, אז יש כאן שתי שאלות. אחד,
אולי... זה קיים המצב הזה.
אדון גבדו, אני איתך. מה שם פרטי? לא, אני איתך. אני בפרגש שלך, אל תדאג. אחד, א', האם הוא צריך את זה? ב', ואם כן, איך עושים את זה? בסדר? טוב. אבל זו סוגיה שלמה, צריך לפתוח פה עולמות. אני יכול לפתוח. מה? אבל לא כרגע, אני חושב לקח זמן. אתם מכירים, בשעת המכנסים פזר, בשעת המפרזים כנס, אם ראית הדור שאת רואה חביבה עליו, בחוץ המרגים, אני נהיה שם. מכירים? חייבים מאוד. אין תעודת בוגר, מה זה? אם ראית הדור שאת רואה חביבה עליו, פזר. אם ראית הדור שאת רואה לא חביבה עליו, כנס. פשט הגמרא. אם ראית הדור, אם אתה עכשיו מסתובב בשדרות או בתל אביב, ואתה רואה שאנשים רוצים שתלמד אותם תורה, פזר להם תורה. יש לב לקלוט, יש מוח להבין, פזר להם. אבל אם אתה רואה דור שהתורה לא חביבה עליו, כנס, שמור את זה אצל עצמך, כי אם תפזר, לא יועיל ואולי גרום רק נזק. זה הפשט, נכון? הרב מזלול שם בן היה אחרת לגמרי. חייבים ללמוד את זה. ברכות בית
השמונה? כן, למעלה, גם פה.
טוב, אתם תזכרו לי ששבוע הבא אנחנו לומדים את זה, כי זה מאוד חשוב. לא, למה אני גם מוכן להתפזר פה עכשיו? כי חלק מהפסקאות פה, שהרב מדבר על מעבר מתום האמונה לתורת האמונה, הרב מדבר בעיקר על ההמון שראוי למעבר הזה. תסתכלו על זה רק בפסקאים השלטות מקודם. כן, תורת האמונה. תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה, על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצרותיה, של תורת האמונה, ומה שהיה מוכן להשירי הרוח בכל דור ודור, רק לגדולים, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש. אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקנייניהם הרוחנים את המדע האמוני, שיצא לאור או יצא לאור בכל הדר בורו, שזה בין השאר בלף שיפה תחומנות החוכם. לכן זה כדאי. אז רגע, נמצא את זה פה סמך ג' אתם יודעים שאין הברכות ב' מבולגן פעמיים כאילו סמך ג' מכירים את זה או לא?
לא.
מה לא? אולי פה זה כבר מסתדרו את זה? לא יודע. בהוצאה הזאת יש סמך ג' אז זה חוזר לנוחת ואז חוזר עוד פעם סמך א', בוא נראה. הנה, יש ברכות סמך א', חוזר לנון ד' וחוזר אחרי זה סמך ג'. בסדר? אז שתדעו. כלומר, אם אתם לא מוצאים בחלק הראשון של סמך ג', של סמך וצפונה, תעשו בחלק השני. בסדר? אז אין היה. הנה, אם ראית הדור, עמוד 264. אבל זה חשבון שלם פה. או כמה חשבונות אחד בתוך השני. אתם לא מכירים את זה? אם ראית את הורסת רוח חבלה פזר, ראית את הורסת רוח חבלה, כנס. כן או לא?
לא.
בוא, תנתק את ההקלטה, תנתק.